אנחנו נמצאים באמצע פרק י' ג', ואני רוצה לדלג על פסקה אחת שלה הגענו אתמול, כי אם היינו נותנים את השיעור רק בתוכנו, בסדר, מחר וזה פתוח, אז כמו שיעור מעורב שיש בו גם בנים, גם בנות, אז לכן כדאי להמשיך לפסקה המלבושים והקישוטים. ולא שיש משהו שלילי, כי אין שום דבר שלילי דברי תורה, אבל עדיף, יש דברים שעדיף ללמוד אותם אחד על אחד, כל אחד בנו בן עצמו, ולא לדבר עליהם בכל רם, כי הם יכולים להתאפס אצל כל מיני אנשים בצורה שאיננה עדינה מספיק. אז אני מדלג על הפסקה שאומרת וכן על, על עניין וכולי. פסקה קצרה, כל אחד יראה את זה עם עצמו, עם חברותתו, ושוב פעם אין פה שום בעיה בפסקה הזאת, כי זה דברי קודש, הרמח"ל, אבל בציבור, חוץ בציבור אינטרנטי, אז אני עובר לפסקה המלבושים והקישוטים. מסכימים חבר'ה? נותנים לי רשות? נותנים לי יותר? הפסקה הזאת היא כבר מקרבת אותנו לקראת סופו של פרק י' ג' ונזכר מה שלמדנו אתמול, רק אני עוד אלגום כמה טיפות שלי כוח לשיעור ברשותכם. תראה, עם תה כזה קשה להפסיק לשתות, אתה מבין איפה פרישות ואיפה התה הזה? בכל אופן, מה ראינו אתמול? ראינו שלמרות שהתורה לא אסרה את אותם דברים שבפרישות אנחנו אוסרים על עצמנו, כי יש דיני תורה ויש דיני דרבנן, ויש את הסוג השלישי שזה מה שהחסידים והפרושים או הפרושים והחסידים הם אוסרים על עצמם, גוזרים על עצמם. ונזכיר לפני שנמשיך הלאה ששלושת הפרקים הראשונים הם לכלל עם ישראל, להיות צדיק, עמך כולם צדיקים. ומי עכשיו העברנו מהלך, שדרגנו את הנסיעה שלנו ברכב בדרך הזאת, ועלינו לדרגת חסיד, לדרגת פרוש, זה היינו הך, כבר לא דרגת צדיק, הלוואי עלינו שני צדיקים, אלא הדרגה שמעליה, שהיא לא לכל עם ישראל. אז בכל אופן, יש איסורי תורה, יש איסורי דרבנן, המדרגה השלישית זה דברים שאנשים אוסרים על עצמם. ואז בפרק הזה מופיעות מול עינינו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מי נתן לנו רשות להוסיף יותר? לא די לנו מה שאסרה התורה. שאלה שנייה, זה אם בכל אופן, כפי שהוא עונה, התורה כן רוצה שאנחנו נאסור על עצמנו, מיד נביא את הפסוק, אז למה זה לא נאסר על כולם? למה זה רק לפרושים? ושאלה שלישית, מהו הגבול בין הפרישות הטוב, שעליו דיברנו אתמול, לבין הפרישות הרע? אז אני חוזר. לגבי השאלה הראשונה, ששאלנו לא די לנו מה שאסרה תורה, שאתה אוסר על עצמך עוד, באה התשובה, קדושים תהיו כתוב בתורה. וקדושים תהיו גם אם לא כולם מסוגלים לזה, אבל מישהו שהוא בן תורה, מישהו שהוא רוצה לדקדק במידות ובמצוות, לומד את הפרשה הזאת של קדושים באמצע ויקרא ושומע, קדושים תהיו, פרושים תהיו. ככה חז"ל הסבירו את המילה קדושים, תהיו פרושים, אל תהיה נבל ברשות התורה. קדש עצמך ומותר לך. ולמה כל זה? כי הטבע והחומר והמציאות הארצית מושך את האדם, עלולה להטביע אותו מטה מטה. ואז גם אם הוא לא מתחיל באיסור, עלול להגיע לאיסור. גם אם הוא לא מתחיל בהגזמה, עלול להגיע בהגזמה. קחו לדוגמה את האינטרנט. שמעתם פעם על אינטרנט? לא שמעתם. לא משנה, בכל אופן, קחו לדוגמה את האינטרנט, למי שכן יודע מה זה. נגיד אדם מתחיל באיזשהו אתר שהוא כשר, שהוא ראוי. אבל אם אין לו סינון של רימון, או אם אין לו ריסון עצמי, אז העובדה שהמכשיר פתוח והיד קלה, לא על ההדק אלא על העכבר, הזריזות הזאת של לגלוש או קופצים לך דברים שאחר אתה לא מעוניין, היא מקשה על האדם מאוד מאוד להתנתק. ואנחנו יודעים שאנשים לאט לאט מתמכרים למחשב, כמו שפעם, או עד היום, לטלוויזיה ולוידאו וכדומה. אז אלה דברים שהם כל כך מושכים את האדם, החומר, הגשמיות, הארציות וכולי, שאם אדם לא ישים גדרים שהם קצת מעבר למה שאסור, כמו אם מישהו תהיה פעם באיזשהו הר עם צוקים, נגיד במצדה, אז את הגדר במצדה לא ישימו ממש ממש בקצה, כדי שאדם יישען, 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 הגדר יסתכל למטה מה קורה, וחלילה סופו מישורנו, אלא ישימו את הגדר 10 מטרים פנימה, נכון חבר'ה? אז ראוי לכל מי שיש בו ריח תורה, כל מי שיש לו מוח בקודקודו, כל מי שרוצה להיזהר מלהגיע לאיסור ולשקוע בתוך הארציות הגשמיות, שיכנוס בתוך עצמו מעט, יכנוס בתוך עצמו משהו. הזכרנו אתמול אכילה ושתייה, הרי חלב שתייה, אם אתה מברך בהתחלה בסוף, אם האוכל הוא כשר, אז זה סבבה, אז זה מצוין. אבל אם אדם יאכל וישתה ללא הפסקה, בבולמוס כזה, בהלעתה, כמו שאובסים את הגמל, כמו שהרומאים היו אוכלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בלי לפרט, אז ברור שאת הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול לעבוד במצב הזה. לא תפילה, ולא תורה, ולא תיקון מידות, ולא יראת שמיים, כי הגוף שלו כל כך חוגג, הגוף שלו כל כך שולט עליו. בסדר חברים? אז זה דוגמה אחת. אז אם ככה, אם הבנו שראוי לפרוש למרות שהתורה לא אסרה את זה בפירוש, אבל זה ודאי רוחה של תורה, אז תבוא השאלה השנייה שנראה אותה היום, אז אם ככה, למה התורה לא אסרה את זה על כולם? או לפחות חכמים שגזרו גזרות, סייגו סייגות, תקנות, למה הם לא תקנו לכל עם ישראל להיות פרושים? והשאלה הזאת היא לא כל כך קשה, כי אנחנו יודעים שיש דרגות דרגות, כמו בכל מקום, כמו שיש דומם, צומח, חי, מדבר, יש דרגות בעם ישראל, ויש לך אנשים פשוטים יותר, ואנשים בינוניים ואנשים מעולים, ויש לך תלמידי חכמים וכהנים, ואם נגזור על כולם את הפרישות, נקבל ריאקציה נגדית, נקבל נוגדנים, ואנשים שראוי להם הבסיס והרף הכי נמוך, לא יוכלו לעמוד בדרישות הגבוהות. לכן לא התורה ולא חכמים, מה שקראנו א' וב', לא הגיעו לג', לא הגיעו אל העניין השלישי של תאסור על עצמך ותגזור על עצמך ותפרוש גם בדברים שמותרים, כמובן עד הגבול שלו נגיע בנקודה השלישית עכשיו. זה אמנם נצרך ואמנם מחויב, אבל אי אפשר להטיל את זה על כולם, כי השם לא ברא את עם ישראל במעלה אחת, אלא במרחב גדול, מגוון עצום, וכל מעלה עוזרת למעלה אחרת, וגם הנמוכים יותר עוזרים לגבוהים יותר, אבל אי אפשר להטיל משנת חסידים, אי אפשר להטיל, לעשות מכולם קאט של פרושים. זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, אז מה נחשב פרישות טוב, ומה נחשב פרישות רע? יש כלל, יש עיקרון שהוא ייתן לנו, והעיקרון הוא מה שאנחנו חייבים בעולם הזה, וחייבים חבר'ה, זה לא רק פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. דיבר על זה היום הרב ביגון בארוחת צהריים. החייבים זה לא המינימום שבמינימום. החייבים זה מה שאדם צריך כדי לחיות טוב, כדי לחיות שמח, להיות בריא. מה שאדם צריך בשביל חיים בריאים, נורמליים, שמחים, ובייחוד בתקופה שבה כל הכוחות מתעוררים לתחייה, בתקופה של גאולה בארץ ישראל, בארץ החיים, שמה אל תעצור באדום. שמה תן לעצמך את האור הירוק, תתקדם. אבל מה שאדם לא חייב, איפה זה מתחיל להיות מוגזם, אני לא מדבר כזה על חטאים, זה בשלב א' וב' דוריית ודרבנן, אבל מה שנהיה כבר סביעה מוגזמת, רוויה כזאת מהמציאות החומרית הארצית, הירודה יותר, הפשוטה יותר, נאמר לא ירודה, שמה תדע לעצור. כל פעם הדוגמה של החלב שתייה, אני חוזר אליה, כי הדוגמה הכי טובה, לא כתוב בתורה כמה לאכול, אבל פשוט לכל אדם שיש בו צד תורני, קצת ריח תורה, שאם הוא יזלול, ואם הוא יאכל בגסות, ואם הוא יאכל ללא הפסקה, ותהיה לו קרס ענקית, ויהיה זולל וסובב, כמו שאמרתי, זה ודאי לא רוחה של תורה, ופרשיית בן סורר ומורה, שנקרא השם זה שהוא זולל וסובב, תוכיח את הצדק בדבריי. לא בדבריי, בדברי המחל. אז יש פרישות טוב, ויש פרישות רע. פרישות רע זה כאשר אדם הופך את החיים לעצובים, כאשר הוא לא מחיה את נפשו, כאשר הוא לא אוכל או שותה, לא מתקלח וכדומה, ואז הכל בעולם הזה הפך להיות לבית סוהר אחד גדול, ורק מחפש איך לצאת מן העולם, איך להתאבד וכדומה, זה ודאי לא רצונה של תורה, כמו שראינו אתמול בכוזרי, כמו שנראה בעזרת השם, נקבל מחר, שנזכור להביא את האיגרת של הרב קוק לתלמידו הרב חלפ. כן ידידנו שימי.
כשאמרת ש...
השאלה שאלה מצוינת. בוא נדבר על שאלה דומה לשאלה שלך, ואחרי זה נחזור לשאלה שלך. האם כל אחד צריך לשאוף להיות בחור ישיבה? או כל אחד צריך לשאוף להיות תלמיד חכם ובן תורה ולומד מבוקר עד לילה? מה תהיה התשובה לשאלה הזאת? הרי לכאורה זו מצווה פשוטה, והגית בו יומם ולילה. התשובה תהיה, בני אדם מכוונים את עצמם למה שטבעם מושך אותו אליהם. אמרת משפט קצת מסובך, אבל התכוונתי להגיד, השאלה הזאת לא קיימת בדרך כלל אצל אלה שלא שייכים כך. כל יהודי שייך לתורה. זה חצי שעה ביום, זה שעה ביום, זה שעתיים. אבל לא כל יהודי שייך להיות בחור ישיבה. לא כל אחד מתאים להיות הישיב ובוחר בן תורה, תמיד חכם ודאי, לא כל אחד, וראש ישיב ובוודאי לא כל אחד. ויש כאלה שבגיל צעיר כבר מרגישים שהם חיי המעשה, זה הכיוון שלהם. כל יהודי צריך להיות עם מגע של תורה, לשמוע דברי תורה, לדעת את ההלכות, לדעת אמונה, לדעת תנ"ך. אבל לימוד תורה מבוקר עד לילה, לא יהיה נכון להגיד, שמע, אתה שם ברחוב, תכנס לישיבה, אתה חייב ללמוד כל היום. מי אמר? כלומר, זה לא נכון, הרי אם היה ככה, אז העולם לא היה מחזיק מעמד, כי כולם היו בוחרי ישיבה, ומי היה סנדלר, ומי היה חיית, ומי היה אופה, ולא רק זה, מי היה איש הייטק, ומי היה עורך דין וכדומה. אחד הוא עובד בבורסקי, ואחד עובד בבסם, ואחד בבית מדרש. ואת מי אנחנו הכי אוהבים? את כולם. נכון? כל אחד דרך הצינור שלו, וכל אחד באות שלו, נקרא לזה, בשליחות שלו, ממלא את רצון הקדוש ברוך הוא. זה נכון שמישהו שהוא מתאים להיות תורני, ומרגיש שהוא מצליח בזה, ונשמתו מושכת לזה, אבל אם יגיד, לא, אני רוצה רק להרוויח מלן תלפים, אז הוא מבטל את התורה שצריכה להתפתח אצלו. אבל אנשים שמרגישים שזו הנטייה שלהם, זו המשיכה שלהם, לעסוק בלהיות מהנדס וכדומה, אחד רוצה להיות רופא, אז יהיה לנו איזה מילה רעה להגיד עליו? להגיד שהוא פחות מבחור ישיבה? מה פתאום? הבחור ישיבה בונה את העולם בצד הרוחני, הוא בונה את העולם בהצלת נפשות. ומי מחלק בין שניהם? לא מישהו בחוץ, ודאי הקדוש ברוך הוא, אבל האדם עצמו הוא לב יודע מרת נפשו ולב יודע שמחת נפשו, אדם יודע הכי טוב מה מתאים לו. מיד מידע נשמע את דבריך, אבל אני רוצה מהשאלה שאני בחרתי לחזור לשאלה שאתה בחרת. למה הבאת את הנקודה שלי? כי אני נראה לי שמזה יהיה יותר קל לענות לשאלה שלך. אתה שואל האם ראוי שכל עם ישראל ישאף לצאת מהשלוש דרגות הראשונות של זהירות, זריזות ונקיות? וזה מתאים לשלוש הברכות הראשונות של לברכה השם ושמריך, כי כתוב בספרים שכל הדרגות מתחילות משלוש, אחרי זה חמש, אחרי זה שבע, כמספר התיבות שיש בקת כהנים, וידלג לחמש הבאות. התשובה היא שאתה שואל את זה שימי, משום שאתה כנראה נמצא שם. אתה שייך לדברים. אתה לא סתם מגיע הנה ללימוד שלנו, אלא אתה גם שייך לדרגה הרביעית והלאה. אבל הרבה אנשים לא ישאלו את זה, כי זה לא בראש שלהם. זה לא בהתעניינות שלהם. ואם תושיב אותם בשיעור, גדורוף, מתי השיעור זה כבר ייגמר? כי הם לא מרגישים את ה... וזה לא רגע שהם פחות צדיקים, אבל הם לא שייכים למדרגות הבאות. זה לא מסילה שמתאימה להם. כך הוא אמר בהתחלה, אתה זוכר? צדיק זה כולם. ועכשיו הפרישות. ועוד מעט הוא יגיד, למה... זה כאן ממש בהמשך. למה לא גזרו את זה על כולם? אז הוא אומר, רוב הציבור בכלל לא יכול לעמוד בזה. רוב הציבור לא יכול להיות חסידים. הלוואי שיהיו צדיקים, שזה השלוש הראשונות. אבל השרידים, זה על המדבב ניקים, אבל לא רק למדבב, אלא מהם גם אחרים, הם יזכו את כל ההמון, הם יהיו החיבור בין ההמון לבין הדרגות האלוקיות, מלאכי מעלה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. בסדר? אז התשובה שאני אומר לך זה שבאופן טבעי יש סינון טבעי, סלקציה טבעית, ברירה טבעית. שמעת מה טבעית הזה? ברירה טבעית? לא בקשר של להקות, אלא בקשר של תורה. אדם בורר לעצמו מעצמו לאן הוא יגיע. חכם מידן.
אני לא משהו שאל, האם זה נכון שבאידאה כאילו אנחנו אומרים להגיע למצב שכל עם ישראל לומדים תורה כמו שרבי שמעון בר גמרא והגויים אלה שיפרנסו אותם, או שזה בכלל לא...
הרי יש מחלוקת שם, נכון? רבי ישמעאל.
כן, זה היה...
הרבה ניסו לעשות ולא עלה בידם, נכון?
זה ישמעאל ימין, השאלה אם באידאל, כאילו, לעתיד עבוד, מה שאמרו להתקיים בשביל מסוים, או שזה...
אני קשה כבדה עליי, כי אני לא יודע בדיוק מה יהיה לעתיד לבוא. אבל בפשטות אני אגיד לך, לא מתוך ידיעה, אלא מתוך סברה. בפשטות נראה לי שתמיד יהיה בעם ישראל דרגות דרגות. כי הבניין של העולם תמיד בנוי לא בצורה שהיא משעממת כזאת, שכולם אותו דבר, אלא בצורה של הפריה. הפריה הכוונה שכל אחד נותן לשני מה שיש בו ואין בשני. ולכן הדרגות בעולם הן הכרחיות לבניינו של עולם, כדי שיהיה זיקה בין אנשים כמו איש ואישה. אם איש ואישה היו כמו שהפמיניזם חושב או חושבת אותו דבר, אז העולם היה מתמוטט. ומה שמחיה את העולם ומה שנותן ערך לזוגיות זה שכל אחד תורם לבית הפרטי או לבית הלאומי או לבית העולמי את הפן המיוחד שלו. למשל, אומות העולם. לפעמים אנחנו קצת מזלזלים באומות העולם ואומרים, טוב, חוץ מעם ישראל, כולם, כולם עין ואפס, נכון? וזה לא גישה נכונה. הרב כותב במידת האהבה שמי שחושב שכל מה שחוץ לאומה שלו הוא הכל הבל ורות רוח, ואפילו אם האומה שלו זה אומה ישראלית, אז יש לו בעיה גדולה מאוד בהכרת מעשה השם בדבקות בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא גילה את הופעתו בעולם דרך כל המציאות. אז יש לב ומרכז ותמצית והופעה גדולה ועליונה זה ישראל, אבל יש גם איברים, וכל אומה ואומה נועדה בעולם כדי לגלות את הגילוי המיוחד שלה. תשאלו מה למשל, אומה אחת תגלה את הסדר, את אהבת הסדר, אומה שנייה תגלה את אהבת היופי, ערכים טובים, אומה שלישית את הניקיון, אומה רביעית החריצות, אומה חמישית את הנדסת הבניין. כל אומה תתרום לעולם את חלקה. ישראל תרומים לעולם את הקדושה, את השכינה, מהופעת השכינה בארץ, את רוח הקודש, את הנבואה, את המקדש, את כל הדבקות בקדוש ברוך הוא. בואו נחזור לעניין, אם אתם מסכימים. בסדר חבר'ה? אז אני כעת בדוגמה של מלבושים וקישוטים. ומה זה עושה כאן בפרק הזה? כי אנחנו בפרישות. ובפרישות אתה אומר, אל תגזים. תלבש בגדים נעים, תראה שאין לך רבב על בגדך, שהבגדים לא יהיו קרועים. אבל אל תלך בבגדי משי ומלמלה כל היום, או בבגדי חג, יש לי יום חג כשזה יום חול. מבינים חבר'ה? או לפעמים, נגיד מתוך צניעות, אז חופשים פענוחית. שמעתם פעם על התופעה הזאת? אנחנו במחוזותינו בדרך כלל מעדיפים כיסוי ראש, נכון? והרב עובדיה ידוע שהיה מאוד מאוד חם על העניין הזה. וגם במחוזותינו זה מאוד שכיח. נניח אישה תלך בפענוחית. אז ברור שלפחות שהפענוחית לא תהיה ססגונית, בלונדינית כזאת וכולי, כי אז מה עשינו, נכון חבר'ה? כל הרעיון הוא צניעות, כל הרעיון הוא לא נמשוך, אז היא תיקח פאה משיער של אישה אחרת, תהיה מה זה פאה ככה, השם ירחם. אז ודאי שלא לזה התכוון המשורר, הקדוש ברוך הוא, שכתב את התורה, שנקראת שירה. אז כאן זה מלבושים וקישוטים. דניאל, ברוך שובך אלינו, היית חסר לנו 10 דקות. המלבושים הקישוטים לא הזהירה תורה על יופיים או על תבניתם. כלומר, לא כתוב בתורה מה יהיה יופי, רוצה להגיד, ואף על פי כן שאדם לא ישתולל, אלא שלא יהיה בהם כלאיים, צמר פשטים יחדיו, ויהיה בהם ציצית, כמו שיש לכולכם, נכון? ואז כולם מותרים. טוב, אז אם ככה, מפה והלאה, השמיים זה הגבול, אפשר ללכת בבגדים, הצעקה האחרונה, נגיד צנועים, בסדר, אבל הבגדים צבעוניים, אדומים, מושכים את העין. הפסוק, ובדם ענבים סוטו, שנקרא אותו עוד שתי פרשיות, סוטו הכוונה להסיט. בגדים אדומים, אומר רש"י, מסיטים את הנערים. ואז כולם מותרים, בסימן שאלה, כך יעלה על הדעת? לא. אמנם מי לא ידע, אומר הצדיק הזה, החסיד הזה, שאנחנו כך אוהבים אותו, נכון, הרמח"ל, מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה, כשזה מוגזם, וכל יום נראה כמו יום טוב, תימשך הגאווה, וגם הזנות יגבל בה. ומי הדוגמה לזה? מישהו שמשש בעיניו, תיקן בשערו, תלה את הבגדים בצורה מיוחדת בעקבו, יוסף הצדיק, שאמר אצלי, לי זה לא יקרה כאילו, אני מחובר לעולם וגם לחומר מתוך קדושה, באמת בקדושה, מתוך צדקות, מתוך יסוד של טהרה, ובסוף כמעט, נכון חבר'ה? ברוך השם לא, אבל כמעט. גם אז מלבד הקנאה של אחרים שהוא גורם, והתאווה של אחרים או לא עצמו, והעושק, כי כמה כסף של אדם כשהוא מוציא את הונו על כל הזמן ביגוד כזה מפואר, הנמשכים מכל משהו יקר, על האדם להשיגו, ולכן פה תיכנס הפרישות ותגיד עצור, גם אם לא ראית פסוק בפירוש בתורה שמדבר מה הסגנון שמותר, מה הסגנון שאסור, תבין אתה במידת הפרישות להתרחק ממשהו שהוא חיצוני, שהוא מוגזם. וכבר אמרו חז"ל, כיוון שרואה היצר, זה מה בבראשית רבה בדיוק בנושא של יוסף, זה היה פרשת שבוע, נכון חברים יקרים? פרשת וישב עם אשת פוטיפר. כיוון שרואה יצר אדם שתולה בעקבו, ממשמש בבגדיו, מסלסל בשערו, אומר זה גמור, זה סגור, זה כבר שלי עד הסוף. כך הוא חשב על יוסף, הייתה לו הפתעה מרה על היצר הרע, ברוך השם שניצל ברגע האחרון. הטיול והדיבור, עכשיו, הוא לא מתכוון להגיד טיול בבין הזמנים בארץ ישראל, כי זה ממש חשוב לכבוש את הארץ ברגליים, בין הזמנים דאורייתא ובין הזמנים דרבנן, כמו חנוכה באזור המכתשים. ממש כעת חיה עוד מעט, נכון? הוא לא בא לצאת נגד זה הרמח"ל, זה ברור. הוא מדבר על הטיול שאדם מתבטל, ובמקום לשבת ועסוק בתורה או במצוות או מעשים טובים וכדומה, אז הוא כל הזמן משוטט, מה שנקרא, עוצרים אותו בעוון שוטטות. הוא כל הזמן מבלה את זמנו. יושב, משחק ששבש. זה גם סוג של טיול. אומנם זה לא טיול ברגליים, אבל זה מין חיפוש של בליינות כזאת. והדיבור. יש תוכנית ברדיו שנקראת הכל דיבורים. וזה לא ממש עם חותמת כשרות של בדץ או של רבנות מהדרין. כי מה זה הכל דיבורים? צריך למעט בדיבור, הווה ממעט בשיחה, ממעט בדיבור, ועסוק בתורה. רק כשאנשים מדברים, 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 מטיילים כל הזמן, יש סיפור על אחד, לא אזכיר את שמו, שכל הזמן היה מטייל מחוץ לישיבה, לא כאן, אלא ישיבת וולוז'ין, לפני 120 או 110 שנים. כי היה להם גן, כמו כאן, הגן הזה, עם הקיוסק הזה החמוד, כמו הגן הזה, הגן של ידם, יד אויל יצחק, יד המכון.
גן הסוס.
גן הסוס, נקרא. יפה. איך אתה יודע? או גן הפינג פונג, אפשר להגיד, נכון? יש שם טניס שולחן. בכל אופן, הגן הזה הוא דומה לגן שהיה על יד וולוז'ין. בישיבת וולוז'ין היה אחד מאשרי העיר היהודים שהוא בנה, או יותר נכון, קנה, רכש גן גדול ציבורי צמוד לישיבה, כדי שבחורי הישיבה, כשהם יהיו יגיעים מאוד מאוד בסוגיה, אחרי זה שיעור קשה, אחרי חברות הקשה, סדר ארוך ומייגע, שיהיה להם כמה דקות לנשום אוויר. בצל העצים, פרחים, ספסלים, משהו יפה, נכון חבר'ה? אז אחד מבחורי הישיבה של וולוז'ין, במקום להיות כל יום בישיבה, איפה היה כל יום חבר'ה? היה כל היום בגן. ולא למד שום דבר, ויצא אחרי זה תרבות מאוד רעה, כאילו תלמיד ישיבת וולוז'ין, באמת, לא, לא, היה רשום שמה, אבל לא, אף אחד לא ראה אותו בבית המדרש. יום אחד יצא הרב קוק, הרב זצ"ל, יצא לאותו גן. כשהרב יצא לגן זה היה משהו, אירוע חד פעמי, אוקייז'ן באנגלית, משהו חדש, חריג. הרב שלו כבר התפוצץ מהלימוד, יצא לנשום אוויר כמה דקות. את מי הוא פוגש שם, חבר'ה? את מיסטר איקס, את אותו בחור, לא יודע להגיד את שמו, למרות שהרב צדה מזכיר את שמו לרעה, כי הוא היה אדם שלילי, פוגש אותו, ואז הוא שאל אותו, תגיד לי, אמר לו רב קוק, אני ואתה יודעים מה שיש בלב שלך. שנינו יודעים שאתה ממש רחוק לגמרי, הוא היה כבר שנא לגמרי את הישיבה, שנא את התורה, כל היה משם, לא יודע למה היה שם, אולי הסבא שלו שלח אותו בכל אופן, אני ואתה יודעים מה יש בלבך, תספר לי איך הגעת לזה. כך אומר הרב קוק דוגרי, בפרצוף מה שנקרא. ואז הוא סיפר, הוא פתח לו את הלב, כאילו אם אתה יודע אז אני אספר לך, וסיפר לו איך הוא הגיע לשנאת היהדות. אחרי זה הוא יצא מהישיבה וכל כך שנא את היהדות שהוא לא מל את בנו, אותו אדם. לימים הבן התפרסם, היה מפורסם בארץ, וכשהגיע לגיל מבוגר, מל את עצמו ברוך השם ותיקן את מה שאביו עיוות. והיום בתל אביב, הרחוב שיש בו הכי הרבה בתי כנסת, קרוי על שמו שלו אותו יהודי משפט וולוז'ין שלא נכנס לבתי כניסות, כאילו נקמה משמיים. אני לא אגיד את שמו. כשאנו קטנים היינו רואים, מה אתה אומר? או אותו אותו ראשונה ואותו אחרונה. כשאנו קטנים היינו רואים בית כנסת, על שם אותו, וזה לא נקרא על שמו, ופשוט הרחוב כך נקרא, אז היינו קוראים את זה ממש ככה בשמיים בטח, או בקבר התהפך לקברו, שרואים בית כנסת על שמו. טוב, לא נזכיר את שמו. בואו נראה בפנים, חבר'ה ברשותכם, הטיול, אז דיברנו על טיול, לכן הגעתי לסיפור הזה, והדיבור. אם אינו בדבר איסור, אם אתה לא מדבר דברי לשון הרע, רכילות, ליצנות, הלבנת פנים, אז לכאורה זה בסדר. ודאי דין תורה מצד הבסיס מותר הוא. אמנם כמה ביטול תירה נמשך מטיול ללא הרף. כל הזמן אדם עושה ג'וגינג, כל הזמן הוא מסתובב בחוץ. או מתוך דיבורים, דיבורים ממש בלתי נצרכים. הרב ביגון תמיד מבדח שאחד מהשני, נו, איך מזג האוויר? אומר ככה. ואיך היה אתמול, ואיך יהיה מחר, יבש, חם, קר, קריר, אפשר מזג אוויר לבלות שיחה שלמה. טוב, כמה ביטול תורה יכול להימשך ממנו, אז הפרוש יעצור את עצמו וימעט בדיבור. כמה מן הלשון הרע, כמה מן השקרים, אלה דברים אסורים ודאי, אלה דברים שהתורה אסרתם, אפילו לא דרבנן, דורייתא, אבל, כמו מדבר שקט ירחק, ולא תלך אכיל וכדומה, אבל כבר רחוק משמה, בדיבור יתר, בדברים בטיילים, התלמידים במכון מאיר כבר פורשים מזה, נכון חבר'ה? כמה מן זה, ואומר ברוב דברים, פסוק, אני מסתכל בפנים, במשלי, ברוב דברים לא יחדל פשע. אתם יודעים, בחודש אלול, אדם אמור להגיע כמה שיותר להכין את עצמו לקראת ראש השנה, נכון? ראש השנה, עשית מתשובה, יום כיפור, הנזיר, רבי דוד כהן, זצ"ל, תלמידו של הרב קוק, אבא של הרב שר ישוב מחיפה, ועוד הרבה דברים יכולתי להגיד, לומר עליו, בכל אופן, הוא לא יאמר אף מילה, לא היה מוציא מפיו מילה, מראש חודש אלול ועד יום כיפור. מוציא יום כיפור, התחיל לדבר. אבל 40 יום כדי להיות בשיא הטהרה, ולא לומר שום דבר שאסור לומר, ולהיות דבוק בדומיה כזאת עם הקדוש ברוך הוא, לך דומיה תהילה, לא אמר מילה. ותשאלו מה עם שיעורים, עם דברי תורה, לא היה מדברי תורה. והיו באים אליו התלמידים ממרכז הרב, אני לא זכיתי לבוא אליו, כי כשאני הגעתי לישיבה הוא כבר נפטר שנה לפני כן, אבל אלה שאתם מכירים, הרב דוד ביגון ועוד, יבלו לכם מרקים, הם מגיעים אליו, הרב אריה הורוביץ, מי שמכיר אותו, והוא היה יושב בראש השולחן, והבן שלו הצעיר, הרב שר ישוב, שהזכרתי קודם, רבה של חיפה, הוא היה מעביר את השיעור. וכל פעם שהיה איזה משהו שאבא רצה שהוא יתקן, ישפץ, יוסיף, היה כותב לו פתקה, והבן היה מסביר את זה לציבור. מעניין, נכון? לא היה מוציא מילה 40 יום, ויתרה מזאת. כל שבתות השנה, בלי קשר לחודש אלול, לא היה מוציא מילה מפיו. שנאמר בישעיהו, יעשות חפציך ומדבר דבר. וכתוב בגמרא שלא היא דיבוכה בשבת, כי דיבוכה בחול. ובראשון מפרק כל כתבי כתוב, שבקושי התירו לשאול שלום בשבת, אחד לשאול אחד השני, מה העניינים, מה שלומך? שבת היא עילאית כל כך עליונה, אלוקית, בקושי התירו לשאול שלום בשבת. אז עכשיו אני אשאל אתכם, האם מישהו מאיתנו במדרגה הזאת? אני חושב שלא, נכון חבר'ה? לפחות על עצמי אני יכול להעיד שלא. אבל נדע שיש שאיפה, מה ששאלת על שאיפה, שגם אם לא נגיע לטופ הזה, לשיא הזה, אבל כן נגיע למצב שבו לא נדבר דיבורים יתרים. נדבר, ודאי. לא נהיה בדרגה של נזיר, הרבה אם לא נדבר כל שעות השנה, אבל לא נדבר דיבורים מוגזמים, יתרים, בטיילים, כדי שלא נגיע לכל מיני עבירות, כמו ביטול תורה ועוד עבירות אחרות. בסדר? האם יש לכם איזושהי שאלה על התנהגותו של הנזיר? שאלה מן המקורות? משהו שנראה סותר? דור אור, יש לך איזו שאלה? הרי אדם דברי תורה כן צריך לדבר, נכון? ודיברת בם זה מצווה. וכתוב, האומנם אלם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. פסוק בתהילים, האומנם אלם, אומנם אומנות, אלם אילם. האומנות שלנו להיות כאילם. יכול אפילו דברי תורה? יכול אפילו לשתוק מדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברון. פסוק שלם, האומנם אלם, צדק תדברון. דברי תורה, צדק, דבר חופשי. אז ניגש פעם הרב ישוע רוזן, שחלק מהחבר היו אצלו היום, שמו שיעור על חנוכה. ניגש פעם הרב ישוע רוזן אל הרב, אל הנזיר, לפני הרבה הרבה שנים. ואמר לו, ייבדל לחיים הרב רוזן, אמר לו, הרי כתוב צדק תדברון. אז איך הרב... כל הרבה, הוא שאל את זה אחרי ה-40 יום, כי אחרי תולה מקבל תשובה. איך הרב כל ה-40 יום לא מדבר, וכל שבתות השנה, הוא לא שאל את זה בשבת חבר, הוא שאל את זה ביום חול. איך כל שבתות השנה הרב לא מדבר דברי תורה, הרי כתוב צדק, תדברון, או מה שהזכיר דור אור, מצוות עשה מן התורה, ודיברת בם. אז הנזיר ענה לו, אם אני מקבל על עצמי לא לדבר ממשהו, אז ממה נשאר לי למנע מלדבר? רק כשאני מדבר, זה רק דברי תורה. אז אם אני מחליט ככה להיכנס למצב שאני לא מדבר, אז לא נשאר לי ממה לא לדבר, אז לי אין ברירה, אני חייב גם דברי תורה לא לומר. הבנתם חבר'ה, הוא לא אמר זה בגאווה חליל, אמר, ביום יום מה אני כבר מדבר, דברי תורה, אז אם אני צריך להיכנס למצב של איזו אווירה מיוחדת, אז זה הדבר היחידי שאני יכול להימנע ממנו. סיפור אמיתי, סיפור מאוד מאוד מרשים. נמשיך הלאה. כלל הדבר, נלגום מעטי. מקווה שאף אחד לא אומר עליי, הרב הזה נאה דורש, ולא נאה מקיים, מעביר שיעור על פרישות ושותה לענתו, קוסטה. טוב, זה בפרישות הטוב, כלומר זה עוד ממש מותר חבר. כלל הדבר, כיוון שכל ענייני העולם אינם אלא לצערנו סכנות עצומות, מאכילה מופרזת ועד גלישה באינטרנט, מהליכה ברחוב בלי שימת לב ועד מה עוד נשאר? לא יודע מה עוד נשאר. אינם אלא סכנות עצומות, נניח משחקים וכדומה, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם ומי שירבה להחיק מהם. אבל אם אדם יקבע לעצמו שכל יום עושה חצי שעה כושר על הגג, זה בסדר או לא בסדר? זה מצוין, נכון? אם אדם יקבע לעצמו שפעם ביומיים או אפילו פעם ביום הוא שוחה חצי שעה בבית חינוך עברים, שם יש רק שעות נפרדות ברוך השם, אז האם זה טוב או לא טוב? זה מצוין. הלוואי עליי. אם הייתי שוחה כל יום חבר'ה, הייתי הרבה יותר רענן בלימוד. הייתי עוד יותר שמח בדעת השם. התפילה שלי הייתה יותר טובה חבר'ה. רק אני לא מסוגל לצאת, אין לי את הזמן, אבל לא הייתי יכול חבר'ה לצאת לשחות, ואם לא פעם ביום, פעם ביומיים, מה זה הייתי מאושר? כי זה היה נותן לי חיים הרבה יותר מוצלחים. אז אני אומר לכם, אם לכם יש קצת זמן חבר'ה, ויכולת לקנות כרטיסייה לבית חינוך עברים, או כל מקום אחרי שיש בריכה נפרדת, גם במלונות למטה יש להם כמה שעות שמעתי של שחייה נפרדת. אז כדאי לבדוק מי שרוצה, לא יודע אם זה יקר או לא. נחזור לעניין. זה עניין הפרישות הטוב, שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא מה שהוא מוכרח בו, או שגם בסוף הוא יחזור לנקודה הזאת, מפני הצורך ומוכח חבר'ה, זה לא אומר תחפש איך לסבול, איך להתייסר, קח את המינימום. לא, מה שהוא מוכח זה מה שהגוף, הנפש, הרוח זקוקים לו, מצפים לו. מפני הצורך אשר לו בטבעו אליו, גם נשום אוויר צח מדי פעם, זה מה שהוא מוכח לו וכדומה. הוא מה שהשתבח רבי, זה רבינו הקדוש, סליחה, במאמר שהזכרתי שלא נהנה מן העולם הזה מעבר למה שהיה צריך, אני מוסיף, אפילו באצבע קטנה הכל היה מדוד אצלו. עם היותו נשיא ישראל ושולחנו, בייחוד שהיה מארח כל מיני מיניסטרים ואנשים חשובים, בשולחן מלכים, בהכרח ניכר נשיאותו, או כמאמרם ז"ל על רבי ואנטונינוס, שאנטונינוס היה קיסר ורבי היה נשיא ישראל, רבי יהודה הנשיא, והם היו בקשר אותו מאוד, זה היה תקופת הזהב, אפשר כל התור הזהב בין ישראל לרומא, שני גויים בביטנך, זה רבי ואנטונינוס, שלא פסק משולחנם כל סוגי הירקות, צנון, חזרת, קישואין, במות החמה, במות הגשמים, ועם כל זה הוא לא נהנה מן העם הזה אפילו בעצם הקטנה, כי הוא לא לקח שום דבר שלא היה חייב אותו. הוא לא הסתער על האוכל, הוא לא אכל, עשה סדות שחיתות, חפלות וכדומה. טוב. וחזקיהו מלך יהודה, כמו כן, ראינו גם קודם זה שהוא היה אוכל פשוט מאוד. ושאר המאמרים שהזכרתי, כולם מקיימים ומורים שיש אדם לפרוש מכל מה שהוא תנוג עולמי, למען לא יפול סכנתו. ואם תשאל, שאלה ששאלתי בהקדמה לשיעור, ותאמר, אם כן, איפה? שזה דבר מצדך ומוכרח, כי אחרת הטבע והגוף והארציות והחברתיות מושכים אותנו מטה מטה, בדיבור היתר וכו'. למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו על נטילת ידיים? כמו שגזרו סייגות ותקנות רבות? הנה, התשובה מבוארת ופשוטה. ותראה, שימי, זה מחבר אותנו לשאלה ששאלת. כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואם גזרו גזרה והיא לא פשטה בקרב העם, אז היה מוכח למפרע שהם טעו. והגזרה הייתה מתבטלת מאליה כמבואר ברמב"ם הלכות ממרים שבספר שופטים ביד חזקה, והמקור הוא בגמרא באוריות, שגזרה שגוזרים הציבור צריך לקבל אותה, ואם לא אז הייתה פה טעות בקריאת המפה. ציבור לא יכול לעמוד, כמו שבאמת בטלו כמה וכמה גזרות, ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים. כאן חסידים זה לאו דווקא חסידים מסנגדים, אלא קדושי עליון מעל הרף הבסיסי, מעל הטבע הפשוט. לכן צריך מאוד להיזהר חבר'ה. כשאנחנו נפגשים עם בני משפחה שלנו, או נפגשים עם חברים שהיו איתנו בעבר לפני שהגענו מחומיר, או יוצאים למילואים עם חבר'ה שאינם כולם לומדי מסילת ישרים, לא לצפות מהם, לא לטבוע מהם דברים שממעלה מהיכולת. לא להצטער, לא לכעוס, לא להתנסה חס ושלום, לא להתרחק מכאלה שלא נמצאים במקום הרוחני שאנחנו זכינו בחסדי השם להגיע אליו. כי אין רוב הציבור יכולים להיות חסידים. אבל די להם שיהיו צדיקים. צדיקים הכוונה ברף הבסיסי, זהירות, זריזות, נקיות. אך השרידים, והשרידים הם מעטים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך. אבל מה עושו אותם חסידים? אם הם יהיו רק חפצים לזכות לקרבתו יתברך כדי שיהיה להם עולם הבא ומדרגות בעולם הזה, זה לא חסידים. יבואר בפרק י"ט, שהוא אולי הפרק הכי חשוב בספר הזה, ככה רבים מציינים, שחסיד אמיתי, חבר'ה, זה מי שדואג לטובת הדור. לא על חשבון שהוא לא יתקדם בתורה, ודאי, אבל ההתקדמות שלו בתורה והמצוות שהוא עושה והחסידות שהוא מתחסד והמדרגות שהוא עולה, זה לא בגשמי, וואו, יהיה לי מדרגות, יהיה לי מדור גבוה, נכון שיהיה לו מדור גבוה, אבל לא זו הכוונה הנלווית לעבודתו. הכוונה היא, כמו שהוא כתב כאן, לזכות לקבלת ברך, ומתוך כך לזכות בזכותם גם את אלה שלא נמצאים, ונגיד אולי לא יימצאו במקום שבו הם נמצאים, לכל, לזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בהם. אבל מישהו קצת סוציומט, מישהו חושב על עצמו, אפילו שיש לו מטרה לכאורה רוחנית, אני רוצה לזכות לעולם הבא, והוא לא כולל את עצמו בתוך כלל ישראל, לא זה עבודת השם שהשם חפץ בה. עבודת השם היא תתקן את עצמך, תבין את עצמך, אבל בשם כל ישראל, כחלק מכל כלל ישראל, כמי שמודה לעם ישראל שממנו בא, בענווה כזאת לכלל ישראל, בענווה, ותודה לקדוש ברוך הוא שברא אותי, יצא אותי, כחלק מהמון הגדול הזה שנקרא עם ישראל. גם אם יש בו דרגות דרגות, כולם מחוברים וכולם ענבים, וכולם יונקים, מקבלים זה מזה. טוב, נחזור לעניין. לזכות לכל שאר ההמון הנתלה בם. תראו את הרביגון, ברגע שהוא התחיל להתקדם, התחיל להתמלא בתורה, המחשבה השווה בראשו, זה מה עם כל היתר? איך אני מזכה את הרבים? ואז הוא הקים את המכון הזה שאנחנו כאן עכשיו ישים הכל מכוחו, מכוח מה שהוא עשה. 40 שנה כבר שכל כך אלפי רבבות אנשים זוכים בגלל המחשבה השווה בראשו של הרביגון. פלא, נכון חברה? מה אתה אומר? אור? לא היית יושב כאן עם הרב גון, אז לא היה חושב. ואם היה חושב, אומר, עזוב זה, אז גם כן היית יושב כאן. לא מספיק שחושבים, צריך לקום ולעשות מייסה, שהמחשבה תהיה החלטית. כל אחד מכם עוברים, יעברו במחשבות מיוחדות, טובות, לעשות משהו לעצמו, למשפחה, לשכנים, לחברים, לכלל ישראל. אף פעם לא תתנו למחשבות האלה להיות נגוזות. וגם אם יש קשיים, הקשיים זה לא סיבה לרדת, אלא אתגר. קדוש ברוך הוא מערים קשיים מדברים גדולים. אז כל המחשבה הטובה שיש לכם, אל תגידו שב ואל תעשה עדיף. שב ותעשה, זה העדיף. טוב, בואו נמשיך. את נראות הפסקה הזאת. להם מגיע לקיים משנת חסידים, ביטוי כזה של הגמרא שהוא יזכיר מיד, בירושלמי, משנת חסידים, אשר לא יכלו לקיים את המשנה הזאת, אלה שמסתפקים בשישה סדרי משנה. הם סדרי הפרישות או החסידות, פרישות זה בלא תעשה, חסידות זה בקום עשה, כי בזה בחר השם. שכיוון שאי אפשר לאומה, אי אפשר כי כך השם ברא את כל המציאות, מדרגות מדרגות בין ישראל עמים ובתוך ישראל. כהנים, נביאים, ישראלים, תלמידי חכמים, המון העם וכו'. שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בבריאה שברא הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה דרגות ודרגות ביניים והזנה הדדית והפריה ונביאה, כי יש בעם מדרגות מדרגות איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה ימצאו, וכמו ששאלת שימי התשובה היא, אלה שנמשכים לכך, אלה שיש להם נטייה לכך, מוצאים את עצמם, הרגליים שלהם מביאות אותנו בית המדרש, ימצאו אשר יכינו את עצמם מחנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים, איזה יופי. כלומר המוכנים ואלה שיחשבו את עצמם, הם יהיו חוליית הביניים, כמו חוט של תכלת בציצית, שהיא קושרת את כל הציצית אל המצווה, כמו שתי פרשות של מזוזה שקושרות את כל הבית, ככה הם יהיו החוט המקשר. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים, וזה צריך בראש שלנו, לקשור אחים כל אחד כפום דרגי, מה שמתאים לו, אל אהבתו יתברך והשראת שכנתו בכלל ישראל. או כעניין שדרשו חז"ל במים שם עליו, יבואו אלה ויחפרו על אלה, ואפילו הערבה נותנת לה את רוג, נותנת לו את התפילה, את הערבות, תהיה רב אליך השיחים. וכבר מצאנו לאליהו ז"ל, שאמר רבי שוע בן לוי, תראו עם איזה אנשים רבי שוע בן לוי היה נפגש. וכתוב שם בגמרא בירושלמי, שהיה נפגש איתו כל יום, ואחרי כמה זמן נעלם לו אליהו, וכשהוא חזר, אז הוא שאל אותו, למה ברחת לי? אז הוא אומר, כי תעשית מעשה לא נכון. אז הוא אומר לו, אז מה, וכי זו הלכה גם לך? היה מדובר שם על גויים שצרו על העירה וישראל, והם אמרו להם, או שתיתנו לנו מישהו מסוים, או שנהרוג את כולכם. אז תחליטו, או שכולם יהרגו כולל אותו אחד, או שנהרוג את כולכם. אז רבי שמעון בן לוי שמח על כך שהאיש הזה חייב מיתה גם ככה. וכתוב בהלכה שאם האדם הזה חייב מיתה, כמו שבע בן בכרי בפרשה שם בספר שמואל, אז אפשר. אז הוא הסגיר את אותו אחד, ממש עמד בכל התקן, הוא גם כך היה חמיתה לזברה שהוא עשה. ואליהו הפסיק להתגלות לו. אז הוא אמר לו, אבל למה הפסקת? הרי ככה הלכה, הרי ככה משנה. אמר לו, זה משנת חסידים. לא היית צריך למסור אותו. אז מכאן יודעים שיש דרגות לכאלה שרוצים להיות חסידים, שזה לא מחייב את כל העם. כבר מצאנו אליהו זל שאמר לו, שוב מלב מעשה דאולה בר קוישב, שאותו הסגירו. כשישיבו ולאו משנה, איזה משנה שמותר במקרה כזה להסגיר לגויים, כי כולם יהיו חייב מיטה, הוא כולל אותה, גם הוא חייב מיטה. אף הוא אמר לו, וכי משנת חסידימי, והקטע השלישי, שנראה אותו מחר, בעזרת השם, זה על הפרישות הרע, על הקולסטרול הרע, דיברנו, אז יש קולסטרול טוב, יש קולסטרול רע, הפרישות הרע זה מי שהופך את החיים שלו לגנום, לבית סוהר, נמשיך מחר בעזרת השם.